טוב, ערב טוב. אנחנו כבר מריחים, מי שיש לו חוש ריח טוב יוצא החוצה, לפחות באזור המרכז יש הדרים, אז מריחים כבר את הפריחה של ההדרים, מה שאומר שעוד שנייה זה ברכת האילנות וניסן וחירות וחופש ואביב. אז נתחיל ללמוד קצת משהו שקשור לחירות, סיפור של חירות, וזה אחד המעשיות המתוקות של רבי נחמן מברסלב, שהוא לא מופיע בסיפורי מעשיות, הוא התפרסם יחסית מאוחר, ואנחנו נשתדל ללמוד אותו ביחד. סיפור של חירות. ברוך הבא אביה, מה נשמע? כיף לראות אותך. סיפר רבינו ז"ל מעשה בעני אחד שהיה מתפרנס מטיט, שהיה חופר טיט ומוחרם. פעם אחת כשחפר מצא אבן טוב שהיה שוויו הון רב מאוד, ולא ידע כמה שוויו. והלך לסוחר שיעמוד אותו בשוויה, וענה לו הסוחר שאין בזה המדינה אדם שיוכל לשלם שוויו, כי הוא שווה הון רב, וצריך לנסוע עבור מכירתה ללונדון, לעיר המלוכה. אולם הוא היה עני ולא היה לו כסף לנסוע. והלך הוא מאחר את רכושו הדל, והלך מבית לבית לאסוף נדבות עד שהספיק לו לנסוע עד הים. ורצה לעלות על הספינה. אולם לא היו לו מספיק מאות. זה כאילו... והלך לקפיטן וראה לו המרגלית. כשראה הקפיטן את האבן, הבין שאדם עשיר הוא. הוא לקחו על הספינה בכבוד גדול ונתן לו חדר מיוחד ממדרגה הראשונה, וסידר לו כל התענוגים כאחד מהנגידים הגדולים. מהחדר שלו היה לו חלון שפנה לים. הוא היה תמיד מתעלס ומשמח נפשו עם המרגלית, ובפרט בעת האכילה היה משתעשע עמה, כי השמחה והרחבת הלב טובה ורפואה שיתעכל המאכל בנקל. פעם אחת, כשישב לאכול כרגלו והמרגלית הייתה מונחת על השולחן בשביל להתעלס בה, ומרוב עייפותו נרדם. בינתיים באה המשרת ולקח את המפה והפירורים שעליה עם המרגלית, כי לא ידע ששליה המרגלית, והשליך הכל הים. כשהקיץ משנתו והבין כל זה, היה לו צער גדול, וכמעט שיצא מדעתו, כי מה יעשה אתה? הרי הקפיטן הוא גזלן שיהרוג אותו בעד מחיר הנסיעה. על כן עשה עצמו שמח, כאילו לא הרע דבר. והנה הקפיטן היה בא בכל יום לדבר עמו, וכשבא אליו הקפיטן לא הבחין על פניו מאומה, כי הוא עשה את עצמו שמח עד שלא הכיר בו שום שינוי. אמר לו הקפיטן, אלו אני רואה שהנך אדם חכם וישר לב. ובכן ברצוני לקנות הרבה תבואה ולמוכרה בלונדון, ובזה אוכל להרוויח הרבה. אולם אני הרי שם אמרו שאני גנבתי את הכסף לקניית התבואה. על כן יהיה נא הקניין על שמך, ואני אשלם לך עבור זה סכום רב. והותם הדבר בעיני אני ועשו כן. והנה כשבאו ללונדון, מת הקפיטן ונשאר הכל אצל זה אני, והיה ערך התבואה כפל כפליים מערכו של המרגלית. וכשסיים רבנו ז"ל את הסיפור, אמר המרגלית לא הייתה שלו, והר היה שנאבד ממנו, והתבואה כן הייתה שלו, והר היה שנשאר אצלו. אונבס אר איזגה קומן צוזיין זך איזנר וילר אך את זיכדר הלטן. מה שהוא הגיע לדבר שלו, הוא רק מפני שהחזיק את עצמו. זה סיפור מתוק, קצר גם, ואפילו קצת בניגוד לסיפורים אחרים, יש לו גם סוג של איזה happy end, נכון? הכל כזה מסתדר. אבל אתם מבינים שרבי נחמן לא בא לספר לנו את המובן מאליו, ויש כאן בעצם, אני חושב, מציע כאן פירוש, יש כאן סיפור של חירות. איך אדם יוצא לחירות, ואולי גם, יכול להיות שיש פה גם איזשהו שיקוף של איך אומה יוצאת לחירות. אפשר אולי גם לדבר גם ברמה הכללית, אבל אנחנו נתחיל קודם כל מהרמה הפרטית. פה יש סיפור עני אחד, מתפרנס בטיט וחופר בטיט. אפשר להגיד שזה אולי הביטוי העמוק ביותר לעבדות. אדם שנמצא במצב שהוא מצב ודאי לא מזהיר, אבל אין לו שום מוטיבציה לשנות את זה. שם הוא נמצא. כלומר, במקום לעשות כל מיני דברים, שינויים, זה כבר המקום שלך. הבעיה בעבד אולי קצת מזכיר סיטואציות של אישה מוכה או משהו כזה, שחלק מהבעיה של עבד או של אישה מוכה, בהקשר הזה שהם חושבים שזה מגיע להם. הם לא מבינים שזו מציאות לא נורמלית. לא מבינים שזו מציאות שהיא בעצם פגומה. אז העבד הזה הוא בתית, וטוב לו בתית. הוא חופר שם, הוא מבסוט, ואם יש לו יום שהוא ככה... יודע, ירד גשם ויותר קל לחפור בטיט, אז הוא מרגיש שוואלה, היום הלך לי, היום היה לי יום טוב, היום אני מאושר, היום יש לי הטיט יותר קל. העולם שלו זה טיט, הוא נמצא בתוך טיט, הוא חופר בתוך טיט, הכל בסדר. זאת אומרת, העבדות היא בעצם איזה מין צמצום של של הפריים של המבט, שאדם נמצא באיזשהו מצב גרוע, וטוב לו עם זה, הוא אפילו לא מבין את האפשרות לשנות. כן? זה הפתיחה. בסדר? וזה, אתם יודעים, יש כל מיני סוגים של טיט. כל מיני סוגים של טיט, זה הביטוי הכי עווה לחומר, אבל יש עוד ביטויים נוספים לחומר. אדם נמצא בתוך החומר, והוא טוב לו, מבסוט. זה נקרא אסתר בתוך אסתר. יש אסתר שאדם חסר לו משהו, הוא מחפש אותו, הוא מוסתר. ויש אסתר שהוא לא מבין שחסר. הוא לא מבין שהוא נמצא במצב של אסתר. זה שיא העבדות. זה שיא העיוורון. הגמרא אומרת, עבדה בהפקר אני חלה. עבד הוא טוב לו בהפקר. טוב לו במצב ה... וכאן מגיע איזשהו שינוי. מה השינוי? הוא מוצא אבן טוב. עכשיו, המציאה הזאת היא בעצם זה מתנה. מי נתן לו אותה? יפה. כלומר, למרות שהוא חופר, אתם יודעים שאין שום קשר כלל ועיקר בין יגיעה למציאה. אתה יכול לחפור כל היום ולא למצוא שום דבר. נכון? אי אפשר לעבוד בזה. אומנם חז"ל אומרים, יגעת ומצאת טעמים, אבל זה ידוע שאין אין המציאה קשורה ליגיעה. כלומר, אני יכול לחפש יום שלם 100 שקל ולא למצוא ברחוב, אני יכול ללכת תוך שנייה ולמצוא, נכון? אז יגעת ומצאת, הכוונה, אדם יגיע למקום אחד ונותנים לו מקום אחר. אבל המציאה היא סוג של מתנה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, והעני הזה מזדמנת לו איזושהי מתנה. מה זה המתנה? המתנה זה מרגלית. מרגלית זה יכול להיות אבן טובה, יכול להיות זכייה בפיס, אבל זה יכול להיות כל דבר שמזעזע לך את העולם הקיים. זה, כאן זה הולך בטוב, זה יכול להיות גם ללכת ברע, יכול להיות פיתורים מהעבודה. גם כן סוג של מרגלית. כל דבר שמזעזע לך את העולם הקיים, אומר לך רגע, מה קרה פה רגע? זה לא... התערבות אלוקית. עכשיו, למה זה חשוב? זה חשוב בגלל שהסיפור הזה מוליך אותנו, אם אנחנו מבינים שבאמת מציאה זה מין התערבות אלוקית בתוך המציאות, זה בעצם אומר שהקדוש ברוך הוא מעוניין שאנחנו לא נשאר עבדים, ולכן הוא באמצע המשחק מדי פעם הוא מתערב. שולח לנו כל מיני ברקים, כל מיני תזוזות, כל מיני הפתעות, כל מיני מציאות, כדי שנעשה עם זה משהו. כדי שנזיז את עצמנו. הוא לא עושה את הכל, הוא לא תופר את הכל, כי אחרי הכל אנחנו רוצים שהעבודה תהיה שלנו, אבל הוא שולח לנו כל מיני ברקים וכל מיני איתותים, כדי שנצליח להזיז את עצמנו, שפתאום נבין שהמקום שעד לפני רגע חשבנו שהוא גן עדן, והכל בסדר, וכולם פה, שנבין שהמקום הזה יכול להיות שהוא קטן, שהוא לא מספיק, שהוא חלקי. זאת שכאן זה התערבות במציאות. זה יכול להיות מפגש עם איזה בן אדם, זה יכול להיות ספר שקראנו פתאום. אתה פתאום קורא איזה ספר ומישהו מספר לך בכלל על מציאות חיים אחרת, זה יכול להיות משפחה שהתארחת אצלה, בכלל ראית, יש כאן דפים באמת, ראית בדברים דברים אחרים, זה יכול להיות מלא דברים, מלא מלא דברים שפתאום איזה מרגלית נכנסה לך לחיים. בטעות, היית, נכון, מאיר בשבת, יש כאלה ש... בטעות הגיעו לכאן בשבת, סתם נפלו פה בטעות, נתקעו בקירת משהו. פתאום משהו. משהו פתאום בחיים השתנה, פתאום משהו, זה כבר לא אותו דבר. זה חשוב, כי אנחנו לא לבד בסיפור הזה. גם בליל הסדר אנחנו אומרים, אנחנו אומרים בסוף נרצה, נכון? צפון ברך, הלל נרצה. נרצה, הכוונה, בכל המסע הזה אנחנו לא לבד. הקדוש ברוך הוא איתנו. אחד גדיה, אחד אלוהינו, אחד בשמיים, אנחנו, הוא איתנו, הוא איתנו. טוב. ולא ידע כמה שוויו. הלך לסוחר שיעמוד אותו בשוויה, ענה לו הסוחר שאין בזה המדינה אדם שיוכל לשלם שוויו, כי הוא שווה הון רב. עכשיו, תראו, פתאום, העני הזה, כמו שאמרנו מקודם, הוא נחשף למשהו שהוא בחיים הוא לא הכיר. הוא מבין שיש כאן איזה משהו, הוא הולך לסוכן, תקשיב, פה זה לא רלוונטי מה שקורה פה. אתה הולך לסוח, מה אני עושה עם זה? פה אין לך מה עושים את זה שום דבר, כי פה אף אחד לא יקנה, אף אחד אפילו לא יודע להעריך כמה זה שווה. כלומר, ישנם דברים, בדרך אל החירות, ישנם דברים שהמקום הקודם שלך לא יוכל לבאר לך אותם. לא יוכל לתת לך, הוא אומר לך, תקשיב, אתה צריך לתת למקום אחר. צריך לנסוע, צריך לצאת מכאן. יש משהו בתנועה של חירות, שלפעמים דורשת מהאדם לעבור מקום. לעבור מקום. ללכת לראות דברים אחרים. תסתכל, תראה. בדרך כלל המוטיבציה היא כלכלית. הרבה מאוד אנשים עוברים מקומות מגורים בשביל שיהיה להם יותר כסף. בדרך כלל המוטיבציה היא כלכלית. אנחנו נכף נראה לאן זה מתפתח. וצריך לנסוע עבור מכירתה לעיר, ללונדון, לעיר המלוכה. עכשיו הוא אין לו כסף, נכון? הוא צריך לקבץ כמה נדבות כדי להגיע עד הנמל. וכאן, בעלייה לספינה, אולי הוא עושה את הצעד הראשון בדרך לחירות. וזה לעבור מלדבר או מלהבין או לעסוק רק בדברים, לעבור לעסוק במהויות. בסדר? אני אסביר קצת. תראו, לפני אלפי שנים, אם אני רציתי לקנות משהו ממישהו, הייתי צריך מה? לתת לו משהו בחזרה. כאילו, אני רוצה תרנגול, לך יש כבש, בוא, חליפין. למה ש... טוב, אחרי זה אנשים התפתחו, כל פעם לסחוב לשוק כבשים, זה כבד. בוא ניקח מתכות שהן יקרות, מתכות שהן שוות ערך, כסף, נגיד זהב, ונמטבע אותם, נגיד. והמטבע הזאת, בגלל שהיא מתכת יקרת ערך וכו', היא שווה, יש לה שווי עצמי. עכשיו אני הולך לשוק, אני לא צריך לסחוב איתי כבר את הכבשים, אני יכול לבוא אליך, אני אגיד לך, תשמע, אני רוצה את הכבשה שלך, כמה מטבעות, הנה כך. עדיין זה משהו מאוד מאוד חומרי. מאוד, נכון? מה קורה היום? לא, מה, איך מודדים שווי של משהו? מה? היום זה הכל לופט גשפט לגמרי, כלומר זה עסקי אוויר. פעם עוד היה למדינות, היה להם treasure, אוצר זהב, כאילו היה להם אוצר זהב, מה?
פיזי,
היה אוצר זהב, ממש, זה, ולפי הזהב שהיה להם היו מפיקים מטבעות, כלומר, הניירות היו, במקום שאני אסחב עם הזהב, הוא יאבד לי, המדינה תשמור על הזהב, והמדינה מוציאה שטרות לפי השווי, היום גם זה לא, אין את זה היום. היום זה השווי של התל"ג, הכלכלה פה שווה ככה וככה, ולפי זה המדינה מוציאה כסף, כלומר, זה סיפור של אמון. אם תבוא לאיזה, לא יודע מה, לאיזה... גם לא תל"ג, אז מה זה היום? עוד יותר מופשט. תל"ג זה תוצר לאומי גולמי. כמה כל אחד מהתושבים במדינה מייצר תוצר בשנה. אתה אומר עכשיו שיש משהו עוד יותר מופשט. זה כזה וירטואלי. זה להתעסק במהויות. זאת אומרת, זה לא משהו... תביא לי, מה? אני מוכר לך אופציה בעצם. הכסף הוא אופציה, הוא אפשרות. זה דורש מחשבה מופשטת, וזה קצת עולם של חירות. כלומר, אני לא כבול כבר לפיזיקה. אני כבר לא כבול לכבש שאני צריך לגרור איתי על הגב או למטבע הנוקשה. אני כבר מדבר על מהויות. יש פה בעולם אפשרויות. ויש כאן כיוונים. והכסף הזה שאני כרגע מחזיק, הוא מאפשר לי אופציות בכל מיני כיוונים. זה הרבה יותר חופשי, זה הרבה יותר חירותי, זה הרבה יותר פותח. באמת העולם נהיה הרבה יותר עשיר בגלל הדבר הזה. אתה כבר לא תלוי נכון? זה רעיונות, זה אפשרויות, כל מיני דברים שהם... סכומים הם גם בלתי מתפסים. הבנתם? אתם איתי? בסדר? זה מובן? אז... עכשיו, לא סתם. הקדוש ברוך הוא עושה לבני ישראל טריק, והשגחה פרטית ממש, יש כאן תנ"ך, לא יודע איך הוא הגיע לכאן. זכות עשהאל הצדיק, האיש והאגדה. כשבני ישראל יוצאים ממצרים, אז הקדוש ברוך הוא, הם רעבים, כן? אז הקדוש ברוך הוא מחליט לתת להם אוכל. שלום, שלום, מזמן לא ראינו אותך. מה שלומך? חבוד, יש פה דף, יש פה כיסא, אתה רוצה קוסטי גם נכין לך, בכיף. אז הם מתלוננים על האוכל וכל זה, ואז הקדוש ברוך הוא אומר להם, טוב, אני אתן לכם. ויהי בערב, הטל הסלב, וטל שכבת הטל, והנה על פני המדבר, דק מחוספס, דק ככפור על הארץ. ויראו בני ישראל ויאמרו איש אל אחיו, מן הוא? כי לא ידעו מה הוא. ויאמר משה עליהם, הוא הלחם אשר נתן אדוני לכם לאוכלה. טוב, קודם כל זאת שאלה, למה הקדוש ברוך הוא לא גילה להם את זה לפני כן? הוא לא גילה, אז הם שואלים, מן הוא? אבל הדבר המפתיע זה שזה נקרא השם שלו בסוף. הרי מן זה בעצם שאלה, מן זה מה, נכון? זהו. וישבטו עם ביום השביעי ויקראו בית ישראל את שמו מן. אז איך קוראים לזה בעצם? מה? על שם השאלה. כלומר, הדבר הראשון, התנועה הראשונה, זה ממש מיד אחרי יציאת מצרים, הדבר הראשון שבני ישראל עושים, שמבטא את החירות שלהם, זה שואלים שאלה, שואלים מה. עוברים לעסוק במהויות. מה? מה זה? מה? והם קוראים לזה על שם השאלה. בן חורין זה מי ששואל שאלות. בניגוד לתפיסה שאסור לשאול שאלות, הפוך, בן חורין זה מי ששואל שאלות. לא על כל השאלות יש לנו תשובות בעולם, אבל בן חורין זה מי שלא מפחד לשאול שאלות. עבד לא שואל שאלות. ועל שם זה נקרא האוכל שלהם, מנו. אז גם פה, העני הזה, הוא רוצה לעלות על הספינה, אבל אין לו מספיק כסף. הלך לקפיטן והראה לו את המרגלית, נו, אז מה? ותראה, יש לי כאן מרגלית, כרגע היא לא שווה כלום. שום דבר היא לא שווה, כי פה, איפה שאנחנו נמצאים, אין לי איפה למכור אותה. כשנגיע ללונדון, אבל יש לה איזה סיפור למרגלית, יש לה איזה ערך מאחוריה, יש לה איזה מהות. כבר לראות את הדבר הזה, זה לאכול מן. לאכול מהות. מבינים? זה משהו שהוא עדיין לא פה. מה אני אעשה עם מרגלית? בוא תן לי איזה תשלום. אני לא יכול לאכול אותה, נכון? לא יכול לאכול אותה. אבל הקפיטן אומר, זה עתיד להיות משהו גדול. השקעה לטווח ארוך, אבל זה גם לא רק השקעה לטווח ארוך, זה גם סיפור על משמעויות. זה התנועה הראשונה של יציאה לחירות. המעבר בעיסוק במשמעויות. טוב. אבל בינתיים, כל הפסקה האמצעית מספרת סיפור של חירות כלכלית. באמת, החלום של בני האדם זה להיות, כאילו שהרבה מאוד אנשים זה שיהיה להם חירות כלכלית. זה לא יהיה מוגבל. אז הנה. הוא עולה על הספינה, יש לו חדר מיוחד, יש לו תענוגים, יש לו חלון שפונה לים, והוא מתעלס ומשמח נפשו עם המרגלית. ובפרט בעת האכילה, כן? הוא חולם, מרגלית, אני אמכור אותה, אני אקנה את זה ואת זה ואת זה. יש לו רצף של חלומות ודמיונות, אבל לאט לאט, מה קורה לו? וזו אולי הנקודה השנייה, מה הוא עושה? חולם חלומות. חולם חלומות. כרגע החלומות שלו מרוכזים בתחומים כלכליים, אבל ממצב שהיה אני, שהדבר היחיד שהוא יכל לחשוב עליו זה שמחר, הלוואי, שירד גשם ועתיד תהיה טיפה יותר רך, הוא פתאום מתחיל לחלום. כל העולם שלו. זה גם סוג של חירות. היכולת שלך להגיד, רגע, אני עכשיו פה, אבל אני יכול לעשות הכל. אני יכול לעשות לכל הכיוונים. שום דבר לא מגביל אותי. הוא מתעלס באפשרויות. להיות כאן או להיות כאן, לעשות דבר כזה או דבר אחר. עכשיו, יש פה איזה דבר מאוד מאוד עמוק. בסדר? הרבה אנשים רוצים כסף. כשאתה שואל אותו, למה אתה רוצה כסף? מה הסיבה? אז הוא אומר לך, שאני יכול לעשות מה שאני רוצה. לא יהיה מוגבל. ולמה אתה לא רוצה להיות מוגבל? מה זאת אומרת? אני רוצה לעשות מה שבא לי. ולמה אתה רוצה את מה שבא לך? אוקיי, אני רוצה, קיצור, עוד כמה שאלות. בסוף מגיעים למילה אחת. אני רוצה חופש. וחופש זה תכונה אלוקית. זה ממש הרצון להידמות לבורא יתברך. מה הוא חופשי? איפה אתה חופשי? הרבה אנשים טועים וחושבים שזה עובר רק דרך הכסף. ולא מבינים שהכסף יכול גם להפוך אותך לעבד עבדים, פעם אחת. ופעם שנייה, זאת לא הדרך היחידה להיות חופשי. אנחנו מיד נראה דרכים אחרות להיות חופשי. אבל בסוף, בני האדם רוצים הרבה כסף. גם, שלום וברכה, גם כדי להיות חופשי. אז כאן הוא מתחיל לחלום. לא סתם, גם הסיפור של יוסף, שהוא זה שמתמודד עם עבדות וחירות, מתחיל מחלום. גם הסיפור של מלך כוזר מתחיל מחלום. חלום זה איזשהו מבוא לחירות. זה משהו שהוא לא מגביל אותי לכאן ולעכשיו. יש לי חלום, I have a dream. יש לי חלום, אני חולם. אני לא מוגבל, אני לא משתעבד למציאות. אני חולם, יכול להיות ככה ויכול להיות אחר. בינתיים החלומות הם חלומות כלכליים. פעם אחת, ישב לאכול כרגלו, אמרתי את המונחת וכו', והנה קורה טרגדיה, והמשרת לקח את המפה וזרק לו את המרגלית. עכשיו הוא עומד להשתגע. מה הוא יעשה? יש פה א' מצוקה, נכון, ב'. אבל פה אנחנו מגלים, אולי זה הלב של הסיפור כאן, קוראים פה שני דברים. א', כתוב פה שהוא עשה את עצמו שמח, כאילו לא הראה דבר. ודבר שני, הקפיטן בא אליו ואמר לו, אני רואה שהנך אדם חכם וישר לב. כלומר, מה שהמרגלית עשתה, היא הוציאה אותו מהעולם שלו. הוא היה יצא לים. הוא ראה אוויר, הוא התחיל לחשוב על לונדון, הוא התחיל לחשוב כמו בן חורין. ואז מתברר שגם כשלקחו לו את ה... כלומר, זה כמו שמלמדים ילד לרכב על אופניים, בסדר? מתי הוא מצליח לרכב לבד? לא, זה כנראה... אתה מזכיר לי, פעם הייתי בזה... הייתי פעם בעין פרת שם, אז ראיתי איך הבני דודים שלנו מלמדים אחד את השני לשחות. הם זורקים אותם למים, ומי שלא טובע, אז הוא יודע לשחות. אתה אומר, מורידים את הגלגל לעזר, בירידה, סע. אם הגעת, סימן שאתה יודע לרכב. זה לא עובד ככה. לפחות לא אצלנו במרכז, אולי כאן בירושלים. אתה שם אותו למעלה בבית שערים, ואוסף אותו בניסנבוים. אז... הרי כשמלמדים ילד לרכב על אופניים, אתה מחזיק אותו מאחורה, נכון? מחזיק אותו מאחורה. אני לומד אתכם איך אני לימדתי. אני מחזיק, מחזיק, הכל בסדר. אני מחזיק, סע, אני מחזיק אותך. ואתה לא מחזיק. ברגע שהוא לא סנף, אתה לא מחזיק אותו, הוא חושב שאתה מחזיק, אבל אתה כבר לא מחזיק, ובעצם הוא לא מבין שהוא לא... הוא לא צריך אותך, אבל הוא אסור לך לגלות לו את זה. כי אם הוא פתאום ישים לב שאתה לא מחזיק, אתה לא מחזיק אותי, אז אני... נכון? אז זה כאילו צריך לרוץ ליד, לעשות כאילו זה, ופתאום... ואז פתאום... כשנגמר הזה, אתה יודע שהנסיעה שנסענו, אני לא החזקתי אותך. מה, באמת? כן? אתה הצלחת לבד? באמת? כן. בוא תראה עוד פעם. אבל החוויה הראשונית היא, כלומר, האם אני זקוק לכל האופרציה מסביב כדי להיות בן חורין? פתאום מתחדש אצל העני הזה איזה משהו, אומר, אוקיי, אני כבר טעמתי איך זה נראה בן חורין. כבר התחלתי לדבר על מהויות. כבר חלמתי חלומות. אני כבר יודע איך זה נראה. מי אמר שאני צריך את המרגלית בשביל זה? מי אמר? שאני צריך את ה... נהייתי כבר ישר, איך כתוב כאן? חכם וישר לב. יש לו את הדבר הזה. נהיה... אז הוא... כן.
הוא אומר, אתה אדם חכם וישר לב, בעצם הוא שקל.
למה?
הוא חכם, אני מבין. הישר לב לא כל כך.
למה? בסדר, הוא לא שיקר שום דבר בזה, עד רב. תראה, זה דבר מאוד מעניין. בסדר? כלומר, הוא לא אמר פה שום שקר בצורה ישירה. הוא אומר, אני מתנהג כאילו יש לי מרגלית. המרגלית אצלי עדיין. נראה מה יהיה. אבל הוא לא איבד את עולמו. כלומר, זה חלק מהחירות האישית שלך, שאתה לא נהיה תלוי בשום דבר. אם עד עכשיו המרגלית, בוא נגיד ככה, זה ממש, אני חוזר חזרה למשל, המרגלית זה הרי מתנה של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נעמוד על עומדנו בעצמנו. אז כאילו הקדוש ברוך הוא לקח אותה עם המרגלית, עד השלב הראשון שהוא יכול לעמוד על עצמו. אז לקחו לו אותה. עכשיו אתה כבר מסוגל לבד. עכשיו אתה כבר לא מתמוטט. עכשיו אתה כבר יודע איך נראה בן חורין. אתה כבר טעמת מהטעם הזה, טעמת יין הונגרי, למדנו את הסיפור הזה כאן. טעמת כבר יין, אתה יודע איך זה נראה הדבר הזה. עכשיו, מה מתברר? מתברר שבאמת האוצר שהוא מצא, זה לא היה המרגלית. אלא מה? מה שהיא הביאה בעקבותיה. המרגלית היא לא הייתה האוצר האמיתי. המרגלית הייתה התירוץ להביא אותך למקום שממנו תוכל ללמוד איך נראה בן חורין. ואז בתוך בן חורין לא אין לך מרגלית אחת, אין לך הרבה מרגליות. תבין, המרגלית הזאת אפשר להגיד ככה, אם האדם הזה היה אני ונשאר אני, גם אם היה לוקח את המרגלית ללונדון וממיר אותה בכסף, הוא כנראה היה מבזבז כל הכסף על מה? על טיט. לקנות איזה מעדר יותר טוב, איזה מחפרון יותר טוב. אבל בגלל שהמרגלית לקחה אותו לאיזושהי חוויית חירות, אז היא נתנה לו הרבה יותר מהשווי שלה בעצמה. הרבה יותר. המרגלית נגמרת, אבל החוויה הנפשית של להיות בן חורין היא נצחית. וזה מה שקורה כאן. נכון. הקפיטן והמרגלית.
המרגלית זה... לא, עובדה שגם כשהמרגלית עבדה, עדיין...
המרגלית זה... כן, המרגלית זה המסלול המראה שלו, הוא כאילו זה מה שמחלץ אותו מהמצב הראשוני, והקפיטן, כן, כאילו, ההבנה שאתה עכשיו אין לך לאן ליפול, אתה חייב להמשיך.
אני נמשל, אני אומר, מה זה הקפיטן הזה?
טוב, אנחנו ננסה, נגיע לנמשל. כלומר, אני שומע מה שאתה אומר, הקפיטן זה... מדי פעם אנחנו צריכים גם איזה רצועת מרדות, כלומר, גם הוא מהשם יתברך, יש כמו מין חסד וגבורה, יש את החסד שזה המרגלית, ויש את הקפיטן שאומר לך, תקשיב, אתה לא יכול לחזור לאחור, זה מצב שכבר ממנו, קצת, אנחנו נדבר על זה בהמשך, אני מזכיר את המצב של עם ישראל במדבר, שזה רק קדימה, כלומר, אם תחזרו אחורה, אין לכם לאן לחזור, זה, יש כאן איזשהו עידוד או איום, תמשיך במעשה הזה. זה כמו, אתם יודעים מה זה מזכיר לי? זה מזכיר לי את ה... הייתם בלונה פארק. יפה. בלק ממבה או... אנקונדה? מה יותר מפחיד? בלק ממבה זה הדבר הזה? אה? זה השם שלו? זה השחקיר הזה? כן. כל פנים אתה עומד בתור ואומר אני רוצה לעלות, זה נראה לי מגניב וכל זה, ואז אתה עולה, נכון? עכשיו ברגע שהדבר הזה נסגר עליך, ותמיד זה מטפס כזה לאט, אתה אומר, אבל עכשיו אני רוצה לרדת, אבל אי אפשר כבר לרדת, זהו, זה... It's too late, חביבי. אבל רציתי לעלות, אף אחד לא שם אותי כאן בכוח, נכון? אבל אין, עלית, עלית, זהו. אז זה כאילו הקפיטן, אתה עכשיו, זהו. אתה... לא סתם סוגרים עליך את הדבר הזה, זה נועל, ננעל, עכשיו זה הולך אחורה, וזהו, יש לך נשאר רק לצרוח. זה מה שאמרנו בהתחלה, שהוא, הצעד הראשון בחירות הוא שהוא מצליח לעבור לעולם המהויות, ולהראות את הקפיטן, מרגלית, למרות שכרגע אין לו ממנה כלום, אבל גם הוא וגם הקפיטן מבינים שלמרגלית יש משמעות. זה לעבור לעולם המשמעויות. ועולם המשמעות הוא כבר עולם של בן חורין. עבד, הוא רוצה את הכל כאן ועכשיו. מה? אז מה מרגלית? עכשיו, מה, תשלם לי עכשיו. אבל בן חורין, הוא יכול להבין את הנגזרות המשמעותיות של הדברים שאתה עושה. אוקיי, אני מבין שכרגע אין כלום, אבל עתיד להיות. זה סוג של איזה, תקרא לזה תחיית סיפוקים, כן, ניסוי המרשמלו, תקרא לזה, סוג של איזושהי חירות של יציאה מהכאן ועכשיו, ויכול להיות על איזשהו ציר של הווה ועתיד. בסדר? אז... מרגלית? מה זה המילה מרגלית? יהלום. יהלום. בסדר? דיימונד. נמשיך. והנה הקפיטן היה בכל יום בא לחדרו לדבר עמו, הוא בא אליו הקפיטן לא הבחין על פניו מאומה, עשה עצמו שמח קראנו. ואני רואה אותך שאינך אדם חכם וישר לב, ובכן ברצוני לקנות הרבה תבואה ולמוכה בלונדון, ובזה אוכל להרוויח הרבה. אולם אני אראה שם ירבו שאני גנבתי את הכסף לקנות התבואה, על כן יהיה נעקינה לשמך, ואני אשלם לך בו זה כסף חום רב, והוטב הדבר בעיני אני ועשו כן. עכשיו, זה עוד דבר מופלא מאוד. הקפיטן הזה, אתם מבינים שפרייר הוא לא, בסדר? למה הוא חושב שיחשדו בו שהוא גנב? כי כנראה הוא גנב, בסדר? זה לא, זה... הוא מבין ברמאים. הקפיטן הזה מבין ברמאים. והחוויה שהוא קולט מהאיש העני, זה שהוא אדם ישר. לא, לא אכפת לו, הוא קולט שהוא יחזיר לו, שהוא לא יגנוב אותו. בסדר, זה שלא יתפסו אותו, אבל הוא גם סומך עליו שהוא יחזיר לו. נדמה לי שעל בית רוטשילד מספרים איך הם התעשרו. היה איזה נסיך גרמני בפרנקפורט שנאלץ לברוח על נפשו שם בסכסוכים, והוא היה לו הרבה מאוד כסף. אז הוא בא ופקיד את זה אצל רוטשילד. שהיה, אנ של רוטשילד, הוא היה מייסד השושלת. שהיה אדם רגיל, פשוט וזה, הוא היה אדם, הכיר אותו. אז הוא הלך והחביא את זה בעליית הגג, והנסיך הזה, זה 10 שנים ברח. ואחרי 10 שנים הוא חזר, הוא אמר, איפה, כנראה, אבל ככה בשביל הפיילוט, הוא דפק בדלת. הוא אמר, אתה זוכר, הפקעתי. אמר לו, בוודאי, לקח אותו. הביא לו את כל השק. ואז כתוצאה מהדבר הזה, התפרסם בכל פרנקפורט, שהוא אדם נאמן, רוטשילד. אז הוא פתח בנק. כי הוא אדם נאמן, אפשר להפקיד אצלו כספים. ואז מזה יש לו 5 בנים, כל בן פתח זה, והם... זה נהיה בית רוטשילד הנודע לתפארת. אז פתאום יש כאן איזה עוד, איזה עניין של חירות. תקשיב, אני אדם נאמן. אני בן חורין. אני ישר. אני לא מתפתה לדברים חיצוניים. זה משדר, בן חורין משדר נאמנות. עבד, הוא גנוב אותך, יגזול אותך. בן חורין, מה קרה לעני הזה? תראו איזה תהליך הוא עבר, הוא עבר תהליך. אתם מבינים שאם אדם הוא, נתפס כאדם נאמן, כמו שספרתי לכם מקודם, כל הכסף של העולם יכול להיות שלו. כי אנשים יפקידו אצלו ויתנו בו אמון, ומרגלית אחת זה כלום, זה סיפור קטן. המרגלית אתה רק התירוץ להביא אותו למצב שהוא יעשה עם עצמו איזשהו תהליך ויפגוש ממדים של חירות בתוך האישיות. ממדים של מהויות, ממדים של שאני כבר לא תלוי באיזה משהו כדי להיות בן חורין, אני יכול להיות בעצמי גם אם הדבר הזה לא קיים. בסופו של דבר הדבר הזה משדר נאמנות הסביבה, משדר לערכיות, אז הסביבה באה אליו, נותנת בו אמון, זה בונה את זה. והנה יש פה זה אפי אנד, באמת הקפיטן, הכל נשאר אצל העני, והערך התבואה כפל כפלה עם ערכו של המרגלית. רבי נחמן אומר שזה כל הסיפור. כלומר, בעצם, בתוך הסיפור הזה, אנחנו תכף ננסה לעשות פה עוד איזה ממשל, אבל בתוך הסיפור הזה יש משל בתוך משל. מי בעצם המרגלית שהייתה תמונה בתית?
האדם.
החירות האישית שלו. זה המרגלית שהייתה תמונה בתוך התית. והוא מצא את המרגלית הזאת, המרגלית, האבן, הדיימונד, שטויות, אתם יודעים מה? זה הזרקון, בסדר? כשהוא היה מגיע ללונדון, אני יכול להמשיך את הסיפור הזה ולהגיד לכם, הוא מגיע ללונדון, נכנס לסות'ביס, נכון, ככה קוראים לזה, בית הערכה המלכותי, אמרו לו, זה פלסטיק בכלל. לא, אצלכם זה פח. נגיד, יכול להיות דבר כזה? אף אחד לא כתב, אף אחד לא מדווח לנו בסיפור, מה היה השווי האמיתי של היהלום. פה, הצד הזה אני מבין, יותר מבינים ביהלומים ממני, אבל יהלום יש לו 4 דרגות, A, B, C ו-D, נכון? של, מה? ניקיון, ליטוש, החזרו, צבע ו... שריטות. נקיות. נקיות זה מסילת ישרים. הוא אמר ניקיון, נקיות. נכון, ואחרי זה... לא, הגודל זה... בסדר, הגודל זה...
זה הליטוש.
פה היה מישהו מקצועי. אז עוד פעם תחזור לנו, מסילת ישרים, ניקיון. ליטוש, איכות הליטוש. בפנים. הנקודות השחורות האלה. והצבע, יש יהלום כחול, יש יהלום ורוד, יש יהלום לבן. מה הכי נחשב? נראה לי עבודים, לא?
כחול.
אה?
כחול.
יש לך איזה אחד פה ככה להראות לנו משהו? זה נראה מה שאתה עוסק בתחום. אז אף אחד לא כתב בסיפור הזה, האם באמת המרגלית הייתה שווה משהו. יכול שכן, יכול שלא. אבל מה שכן הרווחנו זה מה המרגלית הביאה איתה. היא הביאה, בעצם המרגלית האמיתית שהייתה תמונה בחול, זה היכולת של האדם הזה לצאת מהעולם שלו, לראות עולם אחר, להיות בן חורין, להיות, להעמיד את עצמו, לא להיות תלוי בשום דבר, להיות אדם נאמן וישר לב, ואז לזכות לאמון של אחרים, ובסוף הוא גם יהיה עשיר בצורה כזו או אחרת, אבל זה כבר כמעט לא משנה. זה בן חורין. כן. האמת שזה ממש ככה, כלומר, למה אנשים אוהבות יהלומים, זה עד היום שאלה טובה. כלומר, אמר לי את זה יהלומן אחד, הוא אמר לי, פגשתי אותו, עשה לנו סיור בבורסת היהלומים, היה סיור מרתק, באמת הכל שם זה הלמת, הכל עם פתקים, הכל זה לא יומן שם, אין שום, הכל כותבים על צטלך כאלה, הולכים עם יהלומים בכיס, והוא חייב לי יהלום, וזה חייב. אז הוא אמר לי, תשמע, אני לא יודע למה, אם נשים היו אוהבות חצץ, היינו מוכרים חצץ, הם לא, אוהבות יהלומים, אז אנחנו מוכרים יהלומים. אין לזה איזה משהו.
הוא היה אמור שתקום ולעשות את זה לבד?
מה?
אם הוא היה באמת במקורי. בסופו
הוא עובדתי
כי
אין
לו כסף.
לא הבנתי. עזר לו. לא בטוח. לא בטוח. וזה מה שאמרתי, שהקדוש ברוך הוא מתערב. הקדוש ברוך הוא מתערב כדי שאדם יהיה בן חורין. הוא נותן לנו כל מיני איתותים, כל מיני מרגליות, אבל לא המרגלית היא העניין.
אני מנסה להבין סיטואציה שאין לו מרגלית. פשוט אומר, טוב, אני עכשיו ניסה לאיזה ספינה, יקרה לי איזה משהו.
מה שרבי נחמן רוצה להגיד לך, שאין אדם שאין לו מרגלית. כל אדם יש לו מרגלית. כל אדם הקדוש ברוך הוא זורק לו איזה מרגלית שיכולה לעזור לו לצאת ממצב נתון. המרגלית יכולה להיות מרגלית ממש, יכולה להיות בן אדם שפגשת, ספר שקראת, חוויה שעברת, שהיא קרתה לך, לא תכננת אותה. ותנסו לחשוב, חלק גדול מהדברים המשמעותיים שעברנו, קרו לנו בלי תכנון. פשוט פגשנו מישהו, אני יכול, יש לי המון דוגמאות כאלו, שקרו לי לגמרי בלי תכנון, ממש. פעם, אחד הדברים המשמעותיים שאני לומד עד היום, קרו לי סתם במקרה הייתי באיזה מקום ושמעתי מישהו מדבר ואמרתי בוא אני בחיים לא שמעתי מישהו מדבר כאלה דיבורים וסתם לא הייתי בכלל אמור להיות שם ואמרתי לו תקשיב מה זה והתחלנו ללמוד ופתאום לא היה בכלל לא היה על הציר הקדוש ברוך הוא שולח לא מרגלית אחת שולח הרבה מרגליות אבל לא המרגלית היא הסיפור זה מה שקורה בעקבותיה זה סיפור של חירות של אדם שיודע להיות בן חורין אני חושב שהסיפור הזה גם רומז באיזשהו מקום על עם ישראל במצרים עתית וכו'. עם ישראל במצרים, קודם כל עוסק בתית. ומתי אתה יודע שעבד נהיה עבד? כן? אסיר שמגיע לכלא, הדבר המרכזי שצריך לעניין אותו זה איך הוא יוצא מפה. כל מיני דרכים. נהגות טובה, הגשת חנינה, גם בריחה זה אופציה. ברגע שהאסיר מתחיל לתלות תמונות על הקיר, הוא שם ספה, מביא עציץ, תמיד שהוא נהיה, זהו, הוא פה, טוב לו. ברגע שהעבד, הוא תקוע בתוך התית והוא לא חושב מחוץ לתית, אז זה אומר שהעבדות חלחלה עליו מאוד מאוד עמוק. כשמשה רבנו בא לגאול את עם ישראל, והוא אומר להם, הגיע הזמן גאולתכם. הוא אומר להם את זה, אני באתי, הוא אומר את המילות הקוד וכו'. אבל אז הוא הולך לפרעו, ופרעו אומר, למה משה ואהרון תפרידו את העם ממעשיו? לכו לסבלותיכם. ויצב פרעה ביום את הנוגסים בעם ואת שוטריו לאמור, לא תוסיפון לתת תבן לעם ללבון הלבנים כתמול שלשום, הם ילכו וקוששו להם תבן, ואת מתכונת הלבנים אשר הם עושים כמו שלשום, תשימו עליהם ולא תגרו ממנו. כלומר, פרעה מפעיל עליהם איזושהי סנקציה. לא יהיה לכם לבנים, לא יהיה לכם תבן כמו כרגיל. בסדר, זה נראה משהו סביר, לא? כלומר, אם אנחנו בדרך לחירות, אז בקטנה, לא. ויבואו שוטרי בני ישראל, ויפגעו את משה ואת אהרון, ניצבים לקראתם וצאתם את פרעה, ויאמרו עליהם, ירא אדוני עליכם וישפוט, אשר יבאשתם את רחנו בעיני פרעה ובעיני עבדיו, לתת חרב וידם להורגם. המחשבה שלהם היא בצורה של תבן. לא חירות. יהיה תבן או לא יהיה תבן, זה העבדות מחלחלת עמוק. ואז משם צריך להוציא אותה. איך אתה מוציא? אתה אומר, יהיה בסדר, יהיה לנו חירות, אתה מבטיח כל מיני דברים כלכליים, נכון? בהתחלה, בפרשות, מאוד מאוד בולט, מה? ושאלה אישה, משכנתה, מגירת ביתה, כלי כסף, וכלי זהב, ושמלות, נכון? הרבה הרבה כסף, אחרי זה יש ביזת הים. כלומר, בהתחלה מרפדים את החירות של עם ישראל בלא במרגלית אחת, בהמון מרגליות, בכסף, בזהב, שווה! הכסף של האדונים הוא עכשיו הוא אצלנו, הנה אנחנו עכשיו המיליונרים. עגל או משכן, אבל הסיפור האמיתי הוא שמה? כל הדברים האלו, כל הכסף והזהב, א', באמת זה הולך למשכן. דבר שני, זה הכל סוג של הכנה לחוויית החירות העמוקה מכולם, שהופכת אותך לבן חורין בלי שום קשר לכמה כסף יש לך ממך. ומה היא? הר סיני. והמכתב, מכתב אלוהים, חרות על הלוחות. אומרים חז"ל, אל תקריא חרות, אלא חירות. אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. מי שהיה בחבורת מדרש, יודע את סוד המדרש הזה, נכון? היית אביאל? צריך לא. למה חז"ל דורשים את זה? חרות צריך להיות כתוב בתת. שם זה כתוב בתף, כאילו שגיאת כתיב. אז שגיאה בעצם רומזת, אל תקריא חרות, אלא חירות, פרידום. בסדר? אז עם ישראל שעומדים בהר סיני, מקבלים את החירות האמיתית, הם נהיים, איך כתוב כאן? נהיים חכמים וישרי לב. גם חוכמה וגם ישרות לב. ומכאן כל הכסף בעולם שייך אליהם. כל הרכוש, הכל שייך למישהו חכם. אתם האומה ש... אתם האומה הנאמנת. אתם האומה האהובה. הכל שייך אליכם. אז המרגליות שמצפים בהם את יציאת מצרים, ההבטחות החומריות, זה באמת מלווה את כל יציאת מצרים. דבר נא באוזני... זה מופיע כמה פעמים, הבקשה הזאת. דבר נא באוזני העם וישאלו... אישה מאת ראו ואישה מאתה כל כסף וכל זהב ושמלות, נכון? וגם עוד בסנה, הקדוש ברוך הוא אומר, גם כשאני זה, יוציא אותם, לא זה, לא, גם זה נאמר אצל אברהם אבינו, נכון? ידוע תדע כי גרי אזרחה בארץ ועבדו ובינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר הזה דן אנוכי, ואחרי כן כי יצאו, מה כתוב? אז הקדוש ברוך הוא אומר את זה לאברהם, ועכשיו הוא אומר את זה כאן למשה רבנו, הוא אומר את זה לעם ישראל, זה... הקטע של הרכוש מאוד מאוד דומיננטי, אבל הוא בסך הכל, המרגלית הזאת היא בסך הכל מה? היא בסך הכל מבוא להקדמה למתן תורה. אתה מושך אותו באמצעות המרגלית, אבל אז אתה מעמיד אותו על קרן חירות אמיתית. וכשאדם הוא בן חורין באמת, והחירות היא לא תלויה בשום דבר. בסוף היא לא תלויה לא בכסף, לא בזהב, לא במה... שום דבר, היא תלויה במעמד הנפש של האדם, זו התכלית. עומד שרנסקי במשפט, כשהוא הולכים לדון אותו לתשע שנים, זה נושא שם נאום שאני ממליץ לכולכם בחום לקרוא אותו, ספר שלו לא יראה, והוא אומר לשופטים, זה נראה שאני הולך לכלא, ואני הולך להיות אסיר, ואתם בני חורין ושופטים אותי, אבל באמת גם אתם יודעים שאתם העבדים ואני החופשי. אתם עבדים, אתם יודעים שאתם משקרים, ואתם יודעים שכולכם רמאים, ואתם יודעים שאתם עבדים של השיטה, ואני אומר את האמת, וחי את האמת, ומאמין באמת, ואני איש חופשי, אז מה אם אני בבית כלא? ולקח 9 שנים, והוא ניצח. הוא ניצח. ומכיוון שהוא ניצח, ויצא לחירות, אז כל העולם שלו. נדמה לי שהוא, שרנסקי קיבל את, כמו שאני לא טועה, מדליית החירות הנשיאותית של ארצות הברית, האיתור הגבוה ביותר. כל ה... כסף, זה רק... אז המעשה הזה הוא סיפור של חירות, שיכול להיות לכל אחד ואחד מאיתנו. כל המרגליות שאנחנו רואים בדרך הם בסך הכל איזה מין מראה מקום כדי לזכות לחירות אמיתית שלא תלויה בשום דבר. אני לא צריך שוטר כדי לנסוע בזהירות. אני לא צריך שוטר כדי לא לגנוב. אני לא צריך שימחיאו לי כפיים כדי לעשות מעשה טוב. אני בן חורין. זה תלוי בי, זה נמצא בתוכי. אני יכול להיות גם לבד, ובלי שאף אחד מוחא לי כפיים, אף אחד רואה, אבל החירות היא קיימת בתוכי. בשביל הדבר הזה צריך לפעמים מרגליות, צריך איזה עידוד, צריך לצאת מהעולם של עתיד שאני מבסוט ונראה לי שכל העולם בתוך הדבר הזה. אז לפעמים הקדוש ברוך הוא עוזר, שולח לנו איזה גלגל הצלה כזה. אבל בסוף התכלית היא שנעמוד על הרגליים שלנו. חי ורעי, נעמתם לי מאוד בערב זה. נפלאת אהבתכם לי, ברוכים תהיו.